בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן. והפעם, אחד העיבודים הקולנועיים הרבים שנעשו לסיפור סינדרלה הוא הסרט אישה יפה. דוקטור אליה ברטל מהפקולטה למדעי היהדות עוסקת במשמעותה של הדמות האגדתית בפרשנות הפופולרית שניתנה לה, ומסבירה איך הדילמות הפמיניסטיות שעלו בסרט נפתרו בסרט ההמשך הלא רשמי תפוס את הקלה. מראיינת שי קלוט.
שלום וברוכים הבאים לברדעת. על החיבור בין פסיכואנליזה לאגדת הילדים סינדרלה עמדה דוקטור אליה ברטל מהפקולטה ליהדות בפרק הראשון בסדרה זו, כאשר בסוף הפרק היא הראתה שאנחנו, המבוגרים, כבר לא יכולים להשתחרר מהפרשנות של הסמלים של התיאוריה הפסיכואנליטית המתקיימים בתוך אגדת העם סינדרלה. ואולי הדוגמה המובהקת לכך הוא העיבוד הקולנועי לאגדת העם בסרט אישה יפה. שלום אליה.
שלום וברכה.
איזה כיף שאת כאן איתנו היום ושאת באמת מסבירה את החיבור הזה. בדרך כלל כשסינדרלה מעובדת לקולנוע היא פשוט נקראת סינדרלה. פה יש לנו סרט בשם אחר, אישה יפה. אז על סמך מה את קובעת שזאת גרסה של סינדרלה?
נכון מאוד, יש לנו פה שם אחר, ובאמת הרבה מאוד מהצופים לא חושבים שזאת סינדרלה. אבל מי שמקשיב טוב לכל מילה יודע שלקראת סוף הסרט, הגיבורה אומרת, אני סיפור של סינדרלה. היא אומרת את זה עם עוד כללה, שאני לא אומר אותה מטעמים מובנים, אבל כולם יודעים שזו סינדרלה. זה לא מספיק. כשהולכים למחקר אקדמי ורוצים לטעון שגרסה שייכת לסיפור מסוים, כמו למשל בהקשר הזה, אני רוצה לטעון שאישה יפה זה בעצם גרסה עכשווית של אגדת העם סינדרלה. אני צריכה לענות על כללים הרבה יותר מדויקים. זה לא מספיק שהגיבורה אומרת אני סינדרלה, אז היא אומרת, אז מה, מי אמר שהיא צודקת? והכללים הם שניים. בשביל שסיפור יחשב לסינדרלה, אנחנו צריכים שיקרו שני דברים. דבר אחד, שיש שינוי משמעותי במעמד של הגיבורה שנובע מקשר זוגי. זאת אומרת, היא צריכה לבוא מבירה עמיקתה ולעלות לאיגרא רמה. אז באמת, באישה יפה, יש לנו את זה. נכון. אנחנו מדברים על יצאנית שבעקבות קשר זוגי לאיש עסקים, משתחררת מהמעמד הנמוך שלה, הופכת להיות בת זוגתו, סטודנטית, וכל עולמה משתנה. אבל זה לא מספיק. רגע, אנחנו צריכים שני דברים. לא רק שינוי מבירה עמיקתה לאיגרא רמה, אנחנו צריכים את הדבר הכי חשוב, את הנעל. ואין לנו באישה יפה נעל. אבל לא, יש נעליים, אבל לא ברמה נכון. סימבולית של סינדרלה. אבל זאת לא בעיה. כי הרי אף אחד מאיתנו לא חושב היום שהדבר הכי חשוב בחיים שלו זה נעליים. כולנו מרגישים שהדבר הכי חשוב בחיים שלנו זה רכב, ואם חס וחלילה עשינו תאונה ואין לנו מיד רכב חליפי, או אם הרכב התקלקל, ישר כולנו אומרים, אני לא יכולה בלי אוטו, זה הרגליים שלי. אז אנחנו לא צריכים נעליים כשאנחנו מדברים על גרסה עכשווית, אנחנו צריכים רכב. והסרט נפתח עם רכב. כמובן שאדוארד, שהוא הנסיך שלנו, נוסע ברכב של חבר, ולא מצליח לנסוע בו כמו שצריך, משום שהרכב הוא לא רכב אוטומטי, הוא רכב ידני. ואז הוא נקלע לאותה שכונה עם יצעניות, ומי שעולה פנימה זו אותה ג'וליה רוברט, שהיא כמובן ויויאן, היצענית שלנו, היא נכנסת פנימה, היא לא רק מחליקה אל תוך האוטו, הוא לא מצליח לנהוג, והיא נוהגת כמו שצריך, והאוטו מחליק, ולא סיימנו בזה. האוטו מחליק על הכביש, והוא מאוד מרוצה מהנהיגה שלה, אבל רגע, זה לא מספיק, אולי האוטו גברי. אז ויויאן אומרת לו במפורש, אתה יודע, האוטו הזה הוא נשי, והוא שואל אותה למה, אז היא אומרת לו, לא שמת לב, הדוושה קטנה. וכולנו זוכרים הרי שלסינדרלה יש כף רגל קטנה, והפמיניזם מתחיל כבר פה. היא אומרת לנו, זה אוטו נשי, הדוושה קטנה, אבל כף הרגל שלי גדולה.
השתכנעתי שאישה יפה היא סינדרלה. מה הסיפור עם הפסיכואנליזה? איך היא נכנסת לתמונה במסגרת אישה יפה?
נכון, אנחנו צריכים להכניס עכשיו לא סתם את הפסיכואנליזה, אנחנו צריכים לטעון שיש לנו פה את הבעיה של אדיפוס, נכון?
נכון.
כי הפסיכואנליזה הרי אומרת, למה סינדרלה כל כך מוצלחת? כי מתמודדים טוב עם תסביך אדיפלי. ומה אנחנו צריכים? שהתסביך יהיה גם שלו וגם שלה. אז הסרט מתחיל לא עם הבעיה שלה, למרות שכולם זוכרים ישר את זה שהיא הייתה יצאנית, נכון. והוא עוזר לה, אבל הסרט מתחיל עם בעיה שלו, הוא מרים טלפון לחברה שלו, והיא מודיעה לו שהיא נוטשת אותו, משום שהוא לא יודע להתנהג, ואז הוא מדבר עם אישה אחרת בקוקטייל, והוא אומר לה, את זוכרת שהיינו חברים? אז היא אומרת, כן, והוא שואל אותה, איך הייתי? אז היא אומרת לו, לא ידעת להשקיע בי, התנהגת באמת כאילו אני מזכירה. ואחרי שהוא לוקח את ויויאן, אותה יצאנית, אליו למלון, הוא מספר לה שאין לו נשים, לכן הוא לוקח יצאנית. אשתו עזבה אותו, הם התגרשו. זאת אומרת שכבר אנחנו מבינים שלנסיך יש בעיה. הקשר הנשי שלו לא דופק כמו שצריך, ולכן הוא לוקח יצאנית. וזה לא נגמר בזה. פה מתחיל משהו המורכב יותר. ויויאן גם שואלת אותו ביחס לזוגיות שלו, אבל היא גם שואלת אותו, אדוארד, במה אתה עובד? היא מנסה לנחש, והיא לא מצליחה. ובסוף הוא אומר לה, אני קונה חברות שקורסות, או שהן לקראת קריסה, אני מפרק אותן ומוכר אותן בחלקים. וכך אני מרוויח. והיא צוחקת ואומרת לו, זה כמו לגנוב מכוניות, לפרק את המכוניות ולמכור בחלקים. והוא אומר לה, כן, אבל רק שזה חוקי. היא צוחקת, אבל ויויאן היא חכמה, והיא אומרת לו, אתה יודע, זה מעשה מאוד אלים. אדם חכם כמוך, למה שלא ישקם חברות? למה שיהרוס חברות?
נכון.
וזה נשאר ככה, פתוח. אז התחלנו עם לזהות את זה שבעצם לנסיך יש בעיה. אחד, הוא לא מצליח בזוגיות. שניים, התפקוד שלו בעבודה, למרות שהוא מרוויח הרבה כסף, הוא בעייתי.
גם התפקוד שלו וגם אולי המסגור של העבודה שלו.
כן, אדם כל כך מוכשר. למה לשלילי? למה לא לחיובי? אם נחזור לפרויד, אחד הקריטריונים של פרויד, להעריך תפקוד תקין של אדם בעולם, זה באמצעות שתי פונקציות. אחת זה קשרים משפחתיים, ושני זה תפקוד בעבודה. ואנחנו רואים שבשתי הפונקציות האלה, לאדוארד יש בעיה. וויויאן כמובן תעזור לו לפתור אותה.
והקושי שלה.
בוודאי, זה בדיוק העניין. כמובן שהוא מספר לה איך הוא הגיע למקצוע שלו, והיא מספרת לו איך היא הגיעה למקצוע שלה.
שכמובן כל כך לא קונבנציונלי וטריוויאלי.
נכון, והיא אומרת די בפשטות, דימוי עצמי מאוד נמוך. לא הערכתי את עצמי, וחשבתי שבסוף זאת תהיה הדרך היחידה להתפרנס.
לפי הפסיכואנליזה, אנחנו מחפשים את אדיפוס. מה שאומר שצריך להיות סכסוך בין הבן לאב, ולא רק קשיים תפקודיים. נכון. איך זה בא לידי ביטוי בסרט?
נכון. אנחנו לא יכולים להסתפק רק בלומר, אוקיי, זיהינו את הבעיות שלו ואת הבעיות שלה. בשביל שזה יהיה אדיפוס, אנחנו חייבים לזהות סכסוך הורי. אז זה השלב הבא שלנו. ויויאן כל הזמן משוחחת עם אדוארד, עם אותו נסיך. ולאט לאט מתברר שבעצם מערכת היחסים שלו עם אביו לא הייתה טובה. הוא מספר לה את קורות חייו. בילדותו, אביו נטש אותו. הוא, או ליתר דיוק, הוא נטש את אמו. הוא העדיף אישה אחרת על פניה, ואדוארד נותר עם אמו לבד, והוא מתאר את זה באופן מאוד דרמטי, אמי הייתה פסנתרנית, והיא נפטרה במה שנקרא בצעירותה, לא הייתה לנו פרנסה, והוא מאוד הזדהה איתה, עם האם. כתוצאה מכך, התפתחה בעיה מאוד גדולה סביב התסביך האדיפלי. כי מה קורה באופן תקין בתסביך אדיפלי? יש את האבא ויש את האמא. הילד מבין לאט לאט שלא כל כך כדאי לו להתעקש על האמא, והוא נצמד אל האבא ומזדהה איתו. אבל פה לא קרתה סיטואציה כזו. פה הילד נשאר עם האם והזדהה עם דמות האם. האם הייתה פסנתרנית וגם הוא מנגן בפסנתר. ומה שנותר זה כעס על האב. מה יש לנו באדיפוס? רצח אב, נכון? הטרגדיה מספרת שאדיפוס הורג את אביו.
נכון.
גם פה יש רצח אב, מטאפורי. האב הוא בעל חברה, החברה כושלת, אדוארד קונה את החברה של אביו, מפרק אותה לחלקים ומוכר אותה. זה טוב מאוד שהוא הרג את אביו, אבל הוא נשאר עם הכעסים. התפתחות רגשית תקינה אין שם. והוא הולך לפסיכולוג, והפסיכולוג אומר לו, אתה מאוד כועס על אבא שלך, אז הוא אומר לו, נכון. אז הפסיכולוג אומר לו, אז תגיד, אני כועס על אבא שלי. אז הוא אומר, אני כועס על אבא שלי. אבל זה לא עוזר. וכאן תצטרך ויויאן להיכנס שוב לתמונה.
בסיפור האגדה סינדרלה, סינדרלה היא זאת שמשחררת את הנסיך ממצוקותיו. כאן יש לנו פסיכולוג, כמו שתיארת ממש עכשיו. מה התפקיד של ויויאן בסרט?
נכון, ויויאן החוכמה שלה זה שהיא שואלת אותו בחן, הפסיכולוג הזה שהיה כל כך יקר ושאמר לך להגיד, אני כועס על אבא שלי, אני כועס על אבא שלי, באמת הוא עזר לך? אז אדואר אומר לה, לא. אז היא אומרת משפט שהוא דו משמעי. אז היא אומרת לו, אל דאגה, אני אעזור לך. אני אעזור לך בעזרת שתי רגליי, ובעזרת תשלום, אבל הרבה יותר נמוך. עכשיו, בשכבה הראשונה, כולנו אומרים, בוודאי, היא יצאנית.
נכון.
אז זה כנראה עולה פחות מפסיכולוג, וברור לנו מה עושות הרגליים. אבל אנחנו גם בסינדרלה ובפסיכואנליזה, אז אנחנו מבינים שיהיה לזה תפקיד אחר. מה עושה ויויאן בעצם? אמרנו שיש לו יש לו בעצם חרדה אחת מנשים, ויש לו תוקפנות כלפי גברים, שהיא מתנקזת אל המרחב של העבודה. אז נתחיל עם המרחב של העבודה. מה עושה אדוארד? מפרק חברות. ויויאן מציעה לו משהו אחר. היא אומרת לו, למה לפרק את החברה? הנה, יש חברת ספנות כושלת. במקום לפרק אותה...
תשקם אותה.
בדיוק, תשקם אותה. ואז הוא באמת משקם אותה, ובעל החברה הופך להיות אב חליפי. הוא אומר לו, בסוף אני גאה בך, מה שאביו לא יכל לומר לו. ואחר כך אנחנו צריכים רגע גם את הפתרון עם התוקפנות כלפי העולם העסקי, וגם לא לחשוש יותר מקשרים זוגיים. עכשיו, הוא מתאהב בויויאן, אבל הוא לא פוחד בגלל שהיא יצאנית. בעצם כל רגע הוא הולך להיפרד ממנה, נו, לא מתחתנים עם יצאנית.
לגמרי.
וכך לאט לאט הוא מתאהב בה, עד שהוא מבין שהוא יכול בעצם לוותר על החרדה, ולהוציא את המיניות מחיק המשפחה אל העולם בחוץ, ולהרגיע את התסביך האדיפלי.
באמת הסרט מנחיח את פתרון התסביך האדיפלי של אדוארד. מה עם הפתרון ותסביך האדיפוס של ויויאן?
דיברנו כל כך הרבה על אדוארד והצרות שלו, שלרגע שכחנו את הסרט.
נכון.
בכל זאת
נכון.
הסרט מדבר עליה, על יצאנית שמצליחה להשתחרר מהמעמד הנמוך הזה. אבל זה לא רק זה. זה לא רק שהיא משתחררת מהמקום הזה, והיא הופכת להיות סטודנטית, והיא חזקה, והיא מתעקשת איתו על זה, שהוא לא יבוא כשהוא ירצה, ילך כשהוא ירצה, זהו, הוא חייב להיכנס לזוגיות מחייבת. מה שחשוב זה משפט הסיום. ברור בסרט שזאת אגדה, מדברים על כך שמותר לנו לחלום ובואו נחלום, ולפעמים חלומות מתגשמים. אבל מה שמאוד חשוב, שהפרק מסתיים במשפט הבא. הוא עזר לה, ואחרי שהוא עזר לה, מה קרה? היא עזרה לו. זאת השוויוניות. זה לא נסיך שהציל אותה, זה נסיך שהציל אותה, והיא הנסיכה גם הצילה אותו. ולכן בעצם זה שינוי מאוד מאוד משמעותי של האגדה המקורית.
האם אפשר לומר שכך פתרנו את בעיית האדיפוס של שני המינים במסגרת עלילת הסרט?
את בעיית האדיפוס פתרנו, אבל אסור לשכוח דבר נוסף. אנחנו פה עם ביקורת פמיניסטית. הפמיניסטיות לא כל כך אוהבות את אדיפוס,
נכון.
כי אדיפוס הוא לא שוויוני, הוא אומר שהיא מקנה, שהיא מפתחת נחיתות, ובוודאי שהפמיניסטיות לא אוהבות את סינדרלה, משום שבסינדרלה עדיין יש בעיה, גם באישה יפה, שאישה יפה, הדמות של ויויאן היא חזקה,
נכון.
ובסוף זה נגמר כאילו בצורה שוויונית, היא עזרה לו והוא עזר לה, אבל אנחנו לא שוכחים שאנחנו רואים פה סיפור, שמצוקה של אפשה, נפטרת באמצעות ניסויים. וזה מסר שמאוד רוצים לשנות. אנחנו קודם פותרים את הבעיות שלנו, ורק אחר כך אנחנו נכנסים לקשר זוגי. קשר זוגי ובטח ניסויים, זה לא מה שיפתור את הבעיה. פותרים את הבעיה, ואל הקשר הזוגי מגיעים חזקים יותר. ולכן לסרט הזה מהר מאוד עולה המשך, נקרא לזה כך.
המשך לא רשמי.
כן, שנקרא תפוס את הקלה. הגיבורים אותם גיבורים. אנחנו מוצאים שוב את ג'וליה רוברט, ואנחנו מוצאים שוב כמובן את ריצ'רד גיר, והפעם בתפקידים חדשים. שוב נסיך ושוב נסיכה, אבל ההקשר הוא כבר חדש.
ספרי לנו בקצרה על העלילה של תפוס את הקלה, ואיך זה מתקשר לסינדרלה ולאישה יפה.
נכון, בוודאי, אנחנו צריכים להזכיר שיש לנו בעצם עוד גרסה של סינדרלה, אבל הפעם עם טון פמיניסטי מובהק, חד משמעי. אז מי הגיבורים שלנו? מי הנסיך ומי הנסיכה? אייק הוא הנסיך ומגי היא הנסיכה. כמו תמיד, הרי היא צריכה להתחיל מבירה עמיקתא, נכון? כי הרי צריכה בסוף להתרומם. אז אמא שלה נפטרה והיא חייבת לעזוב את הלימודים, היא למדה עיצוב תעשייתי, היא חוזרת הביתה כדי לסייע בפרנסת המשפחה. זה לא עובד כל כך טוב. להרוויח כסף היא יודעת והיא עוזרת לאב, אבל היא דמות נלעגת, האב משפיל אותה, בז לה, יורד עליה, אנשי העיירה צוחקים עליה. בכל פעם שהיא רוצה להתחתן, קורה לה משהו נורא מוזר. ברגע האחרון, ממש מתחת לחופה, אם נדבר במושגים שלנו, היא נבעלת, מקבלת התקף חרדה ובורחת. עכשיו, זה וריאנט חדש של סינדרלה. זה לא וריאנט חדש, אבל זה דגש שלא הכרנו קודם. כאן מאוד בולט הבריחות של סינדרלה. כל פעם הרי סינדרלה הייתה חייבת ב-12 בלילה לחזור הביתה.
נכון.
כאן היא לא חייבת לחזור הביתה, אבל היא מקבלת חרדה והיא בורחת. וזה באמת קורה לא פעם אחת, זה קורה 3 פעמים. ולפה נכנס אייק לתמונה, הוא מגיע והוא רוצה בתור עיתונאי לכתוב עליה כתבה ולהגיד שהיא מין אישה לילית כזו, מפתה ובורחת. רק הבעיה היא שהוא מתאהב בה בעצמו. אבל גם ממנו היא בורחת, וזאת הפואנטה הפמיניסטית, היא בורחת כי היא מעבירה את המסר. אני לא אפתור את הבעיות שלי באמצעות הנישואים. לא הנישואים ישחררו ממני את רגש הנחיתות. אני אחפש את עצמי, אתמודד עם עצמי, אגשים את עצמי, אחזור ללימודים, אגשים את הרצון המקצועי שלי, מעצבת תעשייתית, ואז היא מעצבת מנורות, ופותחת לה חנות, והכל טוב והכל יפה כמו באגדות, והיא בוחרת רק אז לשוב אליו, אבל לא הוא בוחר אותה, היא בוחרת אותו. היא אומרת לו, שלום, חזרתי, החלטתי שאני רוצה אותך. והיא קוראת ברך, לא הוא. והיא באה להגיש לו כמובן את הנעל, הפעם הסמל הנשי אצלה, אבל אין לנו נעל לא מזכוכית ולא מזהב. היא מגישה לו את נעלי הספורט שאיתם היא תמיד ברחה. כי נעלי הספורט הם הסמל החירות, היא יכלה לרוץ איתה מהר מהר ולברוח לכל מקום שתרצה. והיא אומרת לו, החלטתי, עכשיו אני לא צריכה אותם יותר, ומגישה לה אותם. ובטקס, מה שנפלא, הוא לא לוקח אותה שוב על הסוס שלו, אלא כל אחד מגיע עם סוס משלו, בבחינת כעת שנינו ביחד, אבל כל אחד לחוד. וזה בעצם המהפך הפמיניסטי של הגרסה האחרונה.
מהי התרומה של שני הסרטים, אישה יפה ותפוס את הקלה, להתפתחות האגדה המיתולוגית סינדרלה בראי הניתוח הפסיכואנליטי?
אני חושבת שהתרומה שלהם היא בעצם כמו התרומה של כל האגדות כאשר אנחנו בודקים את הגרסאות השונות. בעצם מה עושה כל גרסה? היא משנה את הנרטיב בקצת. אנחנו מזהים שזה סינדרלה, אבל בכל זאת הסיפור תמיד מסופר טיפה אחרת, והטיפה אחרת זה בעצם ההחדרה של רוח הזמן אל הגרסה החדשה. באישה יפה ראינו איך הפסיכואנליזה חודרת פנימה, איך זה פתאום הבעיה שלו והבעיה שלה, איך הסיפור של דמות האב חודרת לתוך האגדה הזו, הבעייתיות עם דמות האב, מערכת היחסים, זאת אומרת כל התפיסות הפסיכואנליטיות חדרו פתאום לתוך אגדת העם סינדרלה. אבל זה לא סיפק אותנו, משום שחוץ פסיכואנליזה, יש לנו גם הרבה מאוד גלים פמיניסטיים, והאגדה הזו לא כל כך מתאימה למגמות פמיניסטיות, שהיום הן כל כך ברורות מאליהן בתוך החיים שלנו. אז צמחה לה גם הגרסה של תפוס את הקלה, כאשר כבר לא הוא בוחר אותה, אלא היא בוחרת אותו, ולא הוא נושא אותה על סוסו, אלא היא רוכבת בסוס משלה, והוא רוכב בסוס משלו.
אז עד שכולנו נרחוב אל האופק עם הנסיכים שלנו על הסוסים הלבנים, או שכל אחת מאיתנו תהיה על סוס אחר, ניקח איתנו את הניתוח הזה וההבנה של הגרסאות העדכניות, את אותן אגדות ילדים, מיתולוגיות, דוקטור אליה ברטל, המון המון תודה.
תודה גם לך.
תודה שהזנתם לנו. באפליקציית בר דעת תמצאו עוד הרבה פודקאסטים מרתקים, גם בנושאים דומים וגם בתחומי ידע שונים לגמרי. בואו לגלות אותם. בר דעת, אפליקציית הפודקאסטים של בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.